ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע העמוד, או אפשר לספור 21 שורות מלמעלה. המשנה: שניים שלקחו פרה ובנה, איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון, ואם קדם השני זכה. כמובן אנחנו חוששים בפני עבירת אותו ואת בנו, אז מי שלקח ראשון, נגיד לדוגמה הוא קנה את הבן, אז זה השני שקנה את האם, הוא צריך להמתין עד למחר, ו בעיקר הדין, זה שקנה ראשון, יש לו זכות לשחוט ראשון. נגיד באותו יום שהוא לקח, והשני צריך להמתין עד למחר. אבל אם השני שקנה, הוא יזדרז לשחוט, נגיד באופן מיידי, זה יכריח את הראשון להמתין עד למחר. אמר רב יוסף, לעניין דינא תנן. מה שקראנו פה במשנה, שמי שלקח ראשון שוחט ראשון, זה מענייני דיני ממונות. אין כאן עיסוק נגיד איסור אותו ואת בנו, במובן הזה שמי שקנה ראשון הוא זה ששוחט ראשון, ואם השני שחט קדם לו, הוא עובר על איזושהי איסור. לא כן הדברים, אלא אם זה שקנה שני רוצה לשחוט ראשון ומזדרז ושוחט ראשון, אז זה יכריח את הראשון להמתין עד למחר. כל הפרטים האלו הם מדיני ממונות בלבד, אבל מדין איסור אותו ואת בנו, מי ש... שוב פעם אני חוזר, אם זה שקנה שני שחט ראשון, הוא לא עבר שום דבר. רש"י, לקראת סוף שורות הקצרות, לעניין דין נתנן, עד דקתני מנתין, מי שלקח ראשון ישחוט ראשון, לאו לעניין איסור ואתר. שאם רצה השני לשחוט ראשון, והראשון ימתין עד מחר, מותר. אבל דין הוא, אם באו לבית דין, שבא אחד לשחוט וחברו אומר, אני צריך יותר ממך, אנו אומרים להם, הלוקח ראשון ישחוט, שאמנת כן לקח. שאילו לא מכרע בעל הבית לשני והקו לעצמו, היה הלוקח שוחט. וכן שנינו בתוספת הפרק, הלוקח מבעל הבית, הוא קודם לבעל הבית, שאמנת כן לקח. נחזור לגמרא. אמר רב יוסף, אנחנו קראנו את זה כבר, לעניין דינא תנן. ולכן קראנו את הרש"י להסביר את הנקודה הזאת. תנא, אם קדם השני, הרי זה זריז ונזכר. זריז דלא עבד איסורה, כפי שאמרנו מקודם. מי שקנה שני, אם הוא רוצה, אם הוא מזדרז לכך ושוחט ראשון, בסדר גמור, הוא לא עבר שום איסור מבחינת איסור אותו ואת בנו. ונזכר דקחי בישרה, כלומר היום. המשנה: שחט פרה ואחר כך שני בניה, אז על כל ולד הוא עובר על איסור אותו ואת בנו. סופג 80, ולכן הוא מקבל שתי מלכויות, 80 בסך הכל. שחט שני בניה ואחר כך שחטה, כלומר להם, אז בכל שחיטה כאן ראשוני, הבן האחד ובן השני, לא עבר שום עבירה במעשה שחיטה. אחר כך הוא שחט את האם, מעשה השחיטה הזאת זה באיסור, לכן סופג את ה-40. רש"י על המשנה אומר, ואחר שחטה, כלומר האם, סופג את ה-40, ואין כאן שחיטת איסור אלא אחת. נחזור לגמרא: שחטה ואת ביתה ואת בת ביתה, שלוש דורות כסדרן. אז השחיטה השנייה זה באיסור, כי הוא כבר שחט את הדור הראשון, אז דור השני זה איסור אותו ואת בנו, ואת בת ביתה זה דור שלישי, שזה שחיטה אסורה מאחר שנשחט דור השני. לכן יש סך הכל שתי שחיטות אסורות, סופג 80, שתי מלכויות. שחטה, נקרא לזה דור א', דור ראשון, ואת בת ביתה דור שלישי, ואחר כך שחט ביתה דור שני, דור האמצעי. סופג את ה-40, מבחינת התנא קמא יש שחיטה אחת שנעשתה באיסור. סומכוס אומר, משום רבי מאיר, סומכוס שתלמידו של רבי מאיר, הוא אומר בשמו של רבי מאיר, סופג 80. בשחיטה של דור אמצעי הוא עובר על אותו ואת בנו כלפי הדור השלישי, ועובר על איסור נוסף שנקרא בנו ואותו כלפי דור שקדם לו, בנו של הדור שקדם לו, כי באותו יום הוא גם שחט את הדור הראשון. אז לסומכוס רואה במעשה אחד שתי עבירות. תוספות בסוף העמוד, סומכוס אומר משום רבי מאיר סופג 80, ארישא נמי פליג כדפירוש בקונטרס. ברישא של המשנה היה גם מקרה שמעשה אחד הוא מהווה בעיה של שני איסורים, שחיטה אחת מהווה בעיה של שני איסורים. ואנחנו בגמרא נראה שסומכוס שמופיע פה בסוף המשנה גם חולק על מה ששנוי ברישא. עכשיו הגמרא, בשוליים כתבנו הנושא גם על בנו ואותו, למרות שהתורה כותבת אותו ואת בנו, גם הכיוון ההפוך, הסדר ההפוך גם כן מחייב משום עבירה. אז גם על בנו ואותו שחט הבן ואחר כך האם, חייב. הגמרא, הגמרא מתייחסת למקרה ששחט הבן ואחר כך האם. אצלנו בגמות המסומנות זה מספר 2 במשנה, ששם ראינו הוא שחט שני בניה ואחר כך שחט האם. אותו עמי, למה שיהיה עבירה שם בשלב שני של המשנה? אותו ואת בנו, אמר רחמנא, ולא בנו ואותו. אם נתבונן שוב פעם במקרה השני של המשנה, הוא שחט הבנים זה, ואחר כך הדור הקודם, זה נקרא בנו ואחר כך אותו. אז זה לא כתוב. הגמרא עונה, לא סגא דאיתך, שלא יעלה על הדעת שיהיה פטור אם הוא הפך את סדר הדורות בשחיטה. דתניא, אותו ואת בנו, על זה אדם חייב, אין לי אלא אותו ואת בנו. אותו ואת אמו מניין, זה מה שכינינו לפני שנייה, כינינו לזה בנו ואותו, זה אותו דבר, כאילו אותו ואת הדור הקודם, כמו בנו ואותו, הבן והדור הקודם, מניין שזה גם חייב. תשובה, כשהוא אומר לא תשחטו, בפסוק כתוב אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הרי כאן לא תשחטו זה לשון רבים, זה הרי כאן שניים. אז מאחר שכאן יש לשון רבים, יש כאן הצבעה על שתי עבירות. הכיצד? אחד השוחט את הפרה ואחד השוחט את אמה ואחד השוחט את בנה. אז תיארנו, מה תיארנו פה מבחינת סדר דברים? דור שני, דור אמצעי, ואחר כך דור הקודם לדור א', ואחר כך דור שלישי. שניים האחרונים חייבים שחיטת דור, בציור הזה שהוא שחט אחרי שהוא שחט דור האמצעי, שחיטת דור א' ודור ג' הם השניים האחרונים פה הם חייבים. וזה נלמד מהלשון רבים שבפסוף לא תשחטו. רש"י, דיבור המתחיל הרי כאן שניים, הזהיר את שניהם, בין אם שוחט האם בין אם שוחט הבת, ולא משכחת לה שניים עוברים אלא בשלוש בהמות. כאילו בהמה הראשונה שנשחט זה מותר, מותר לשחוט בהמה, אז על הבהמה הראשונה אין עבירה. אז איפה הוא נמצא שתי עבירות, אז צריכים שחיטת שלוש בהמות כדי להגיע לכך. כיצד? בת ואם ובת ביתה, זה דור אמצעי, ואז שחיטת דור שקדם לו זה עבירה אחת, ודור שלישי זה עבירה שנייה. דאי אם ושני בניה, אם על זה דובר ולא תשחטו אם ושני בניה, למה לקרוא פשיטה? זה פשוט שיש שתי עבירות, מה לאחד מה לתרי, מה זה משנה אם הוא שחט בן אחד או שחט שניים? תכי איך היא מחייב ההי? מחייב ההי, כמו שאדם מתחייב על בן הראשון, הוא מתחייב גם על בן השני אחרי שנשחט האם. והיא בפרה וביתה ובת ביתה, ואם זה כסדר הדורות, פשיטה. גם זה פשוט, שדור, אחרי שאתה שולחי דור אחד, אתה ממשיך דור שני, דור שלישי, תוויו אותו ואת בנו נינו. דור שני הוא עבירה של אותו ואת בנו אחרי שהוא שחט דור ראשון, ודור שלישי גם כן אותו ואת בנו אחרי שהוא שחט דור שני. אז הדברים האלו לא צריכים פסוק מיוחד, הם פשיטה, אלא על כוכך, כדי להפיק חידוש מהפסוק, צריכים להגיד באחד שוחי פרה, והשני את אמא, והשלישי את בת ביתה כמה, להשמינן דבנו ואותו נמי מחייב. אנחנו ממשיכים לעבוד ב', הגמרא שואלת על המקור שהבאנו עכשיו, לא תשחטו, היי, מבאי אלי לגופי. אני צריך את זה לגוף האיסור, שהתורה מזהירה נגד שחיטת אם ובנה. אם כן, אם זה מטרת הפסוק רק ללמד לגופו שקיים איסור כזה, לכתוב לא תשחוט, היה מספיק להגיד אותו ואת בנו לא תשחוט. והאמת היא שהעבירה שם גם בלשון יחיד, לא תשחוט הבן אחרי ששחט את האם, אז מספיק לכתוב לא תשחוט. מה לא תשחטו? מה מחדש לי דווקא הלשון הזה? אז זה מחדש גם מעבר לגופי הציור שהבאנו מקודם, דור שני, אחר כך דור ראשון, אחר דור שלישי. והקטי, או רק במילים פשוטות יותר, גם על בנו ואותו יש לחייב, אבל עדיין יש להקשות. והקטי מבעי עלי, אני עדיין צריך לא תשחטו בשביל הדבר הבא, דיק הדרך המנה לא תשחוט, הווי אמינה חד אין, דיינו שוחט אחד ששוחט האם והבן, אז יש חיוב. תראי לא, אבל בוא נגיד הוא בן שחט האם ושמעון שחט הבן, הייתי חושב שאם היה כותב התורה לא תשחט, הייתי חושב בזל אין חיוב, כתב רחמנה לא תשחטו ואפילו תראי. אז הלשון רבים לא בא למד על בנו ואותו, אלא בא ללמד שאם אחרי שרובן שחט האם, שמעון שהוא אדם שני, אם הוא שחט את הבן הוא חייב. הגמרא עונה, אם כן, אם הפסוק בא רק לחייב על ידי שני שוחטים גם כן, לכתוב לא ישחטו, מי לא תשחטו, שמה מינה תרתי. אנחנו יכולים ללמוד שבאמת יש חיוב גם עם שניים שוחטים, וגם חיוב נמי על בנו ואותו. שחטה ואת בת ביתה, ובהמשך היינו סומכוס אומר משום רבי מאיר שסופג את השמונים. כאן רק נחזור על הציור עוד פעם, שחט דור ראשון, ואחר כך דור שלישי, בינתיים אין שום איסור, ואחר כך שחט את דור האמצעי. בשחיטה הזאת, לפי סומכוס, הוא עובר על שתי עבירות. גם בנו ואותו, וגם אותו ואת בנו. ולכן יש 80. בניגוד לתנא קמא שחלק עליו. אמר לי, עכשיו תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה. אנחנו רוצים לברר מה עומד מאחורי שיטת סומכוס. המשולשים שאתם רואים הם מבליטים את שתי אפשרויות בבירור דעתו של סומכוס. אז אמר לי אביי לרב יוסף, מהי תימא דסומכוס? שאומר שבשחיטה אחת יש שתי עבירות וממילא שתי סטים של מלכיות, 80 מלכיות. האם זה א', כסבר סומכוס, עוד כמה שורות, תשימו לב, נראה אול דילמה ב'. אז בינתיים, צד ראשון של הבירור, כסבר סומכוס אחר שני זיתי חלב, בלם אחד, באי ידיעה, שני זיתים, כל כזית חלב הוא שיעור איסור חלב, הוא אחר שני שיעורי איסור חלב, אבל לא גילה בינתיים שקרה משהו, זה בהלם אחד, חייב שתי חטאות, שגם שבמקרה כזה אדם באמת חייב שתיים, ובדין הוא דלשמעינה בעלמה, וסומכוס שאמר את דינו במשנתנו היה יכול להשמיע את הדין שלו גם איפה, גם היכה דאין גופין מוחלקין. מה זה אין גופין מוחלקין? אדם אחד, סך הכל אדם אחד, אחר שני זיתי חלב. והי דקמשמע לן בהה, זה שסומכוס מלמד אותו עיקרון פה באותו ואת בנו, שכדי לעבור את השניים הוא צריך לשחוט אם דור אחד, היה צריך לשחוט שניים, זה נקרא גופים מוחלקים, מהכוונה על ידי שתי פרות בהם שתי מלכיות, בניגוד לאכילה אחת של שני כזיתים שהזכרנו לפני כן. אז הגמרא אומרת שבדין הוא שסומכוס היה יכול להשמיע את הדין שלו לאו דווקא במשנה שלנו, אלא במקרה של אדם שחר שני זיתי חלב בהלם אחד. אז למה סומכוס מופיע פה כדי ללמד על שני מלכיות דווקא על ידי שחיטת שתי פרות? להודיעך כוחן דרבנן דאף אגב דגופים מוחלקים, לעוד כמה מרחיקי לכת הולכים הרבנן, שגם כשמדובר בשני פרות, כדי להגיע לשתי מלכויות, הוא היה צריך לשחוט את דור א' ודור ג', ורק כשהוא שחט את דור האמצעי, אז יש כאן שתי עבירות, אבל זה בא על ידי שתי שחיטות. למרות כך, פטרי רבנן, שהרבנן בכל זאת פותרים ממלכות נוספת. האם זו שיטת סומכוס, שוב פעם, שמבוסס על דוגמה של שתי זיתי חלב בהלם אחד? אול דילמה כסבר סומכוס, אחר שני זיתי חלב בהלם אחד אינו חייב אלא אחת, והכה היינו תימא הועיל וגופין מוחלקין. וכאן הסיבה שסומכוס מחייב שניים זה דווקא בגלל שכדי להגיע לעבירה כאן היו שתי שחיטות, הדור הראשון ודור השלישי, ורק כשהגיע לדור האמצעי אז יש כאן באמת שתי עבירות. אבל מה הוביל לכך שחיטת שתי גופות, הדור א' ודור ג'? ויכול להיות שרק במקרה כזה סומכוס אומר חייב 80, אבל אם מדובר באדם אחד בהלם אחד שחל שני זיתי חלב, אין כאן גופין מוחלקים. זה שיש שתי כזיתים זה לא נחשב גופין מוחלקים. אולי בשני זיתי חלב, אלא אחד סומכוס, באמת פותר ממלכות נוספת. הגמרא אומרת, אמר לי, אין כמו האפשרות הראשונה, כסבר, סומכוס הוא בדעה, אחר שני זיתי חלב, אלא אחד, חייב שתי חטאות. שואל הגמרא, ממאי? וכאן אנחנו ממשיכים עם מבנה שכתבנו בשוליים עד פי ג' עמוד א', המשולשים שאתם רואים מבליטים מניין שסומכוס סובר אחר שני זיתי חלב בהלם אחד חייב שתי חטאות. המעוינים שאנחנו נראה פה הם שלבים של בירור, כשנגיע בהמשך הגמרא לשלב שני אנחנו גם נראה תוך התשמן השני צורת בתים שמבליטים את האילמה אלא לעולם השלבי בירור, בדומה למה שאנחנו נעבור פה בשלב הראשון. אז בכל הצעה לתשובה הגמרא גם בפי ג' עמוד א' תעשה אותו דבר, ואנחנו הבלטנו שם שוב פעם עם מעוניינים שלבי בירור כדי להגיע לאיזושהי, בניסיון, כדי להגיע לאיזושהי מסקנה. אז שוב פעם, מניין שסומכוס באמת סובר שאחר שני זיתי חלב בהלם אחד חייב שתי חטאות? מה זה שתי חטאות? שאם הוא אכל את שתי הזיתים כאן באי ידיעה, בשוגג, והוא לא גילה בינתיים שקרה איזושהי עבירה, למרות שהוא לא גילה בינתיים, על כל כזית חייב קורבן חטאת בנפרד. מה המקור שכך סובר סומכוס? מדתנן, הזורע כלאיים כלאיים לוקה. מה לוקה? אילמה לוקה אחת פשיטה. ועוד מה כלאיים כלאיים? מה הכפילות בו? אלא פשיטה שתי מלכיות. אז בינתיים כאן יש איזו שתי פעולות של איסור, מחייב שתי מלכיות. במה יסקינן? אילמה בזה אחר זה ובשתי התראות. הוא זרה כלאיים פעם אחת וקיבל התראה שאם תעשה כך תסבול, תקבל מלכות. בכל זאת הוא רב הרי כן, הוא זרה, ואחר כך היתרו בו שוב פעם כי ראו שהוא עומד לזרוע עוד פעם, קיבל עוד התראה ובכל זאת זרה פעם שני. אז עכשיו אם על זה דובר, תנינה, זה אנחנו כבר למדנו במשנה אחרת, לא צריכים את המקור הזה, הזורע כלאיים כלאיים לוקה, ללמד על תסריט כזאת. מה למדנו? נזיר שהיה שותה יין, כידוע נזיר אסור בשתיית יין, אז היה כזה נזיר שהוא שתה יין כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תשתה והוא שותה, אל תשתה והוא שותה, הוא קיבל התראה פעמיים ובשני התראות, אחרי שתי התראות שתה, חייב על כל אחת ואחת. אז הנה יש לנו את המקור לתסריט ההצעה האחרונה מפרשת נזיר. מה אני צריך את המקור למעלה של הזורע כלאיים כלאיים לוקה? אז על מה מדובר שם? אלא פשיטה בבת אחת ובהתרה אחת. רש"י, בבת אחת, אנחנו נסתכל ברש"י קצת למעלה מפה, בבת אחת בידו אחת חיטה וחרצן, חרצן מהגפנים, ובידו אחת שעורה וחרצן. אז שני מקרי כלאיים, יד ימין אחד, יד שמאל שני. ומה? ומישהו עמד על ידו והתרה בו, אל תעשה את זה, אל תכניס את הזרעים האלו בשני חורים ככה. מני, ואגב, ועל זה הוא חייב שתיים. מני, מי היה אומר כך? אילמה רבנן דפליגי עלי דסומחוס. רבנן שלנו במשנה עם הדור א', דור ג', ואחר כך דור ב', ודור הרבנן במשנה אמרו חייב רק אחת, 40 מלכות אחת. האם הרבנן במשנתנו בעניין הכליים הם יחייבו 2, 80? השתא, ומה הטעם בגופים מוחלקים? במשנתנו שראינו דור א' ודור ג', רק אז אפשר לדבר על מלכויות, ובכל זאת פטרי רבנן הם מחייבים רק 40 ולא כפליים. אחה, בדוגמה של הכליים שיש אדם אחד בלבד, לא כל שכן, ודאי שהם יחייבו רק משום אחת, מלכות אחת, ולא כפליים. אז מי עומד מאחורי המשנה שאומר הזורק כליים כליים, או אחרי הברייתא שאומר זורק כליים כליים לוקה, ואמרנו לוקה זה כפליים, אלא עליו סומכוסי. ומה רואים? רואים את היסוד של אחר שני זיתי חלב בהלם אחד חייב 2, כמו זה שבהלם אחד או במכה אחת, נקרא לזה בזריעה אחת, אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל, אבל באותו זמן והתרה אחת, הוא חייב פעמיים. הגמרא אומרת לא, מה שכתוב הזורק כליים קיים לוקט זה לעולם רבנן, והיו שתי התראות. אז הוא זרק כליים, ואחרי שהוא קיבל התראה, ואחרי שהוא זרק פעם אחת עוד פעם היתרו בו, זרק פעם שנייה, ומילתא אגב אורחי כמשמלן. והמקור הזה מלמדת אותנו משהו בדרך אגב. מה דובר במשנה שם? כמו שראינו מקודם ברש"י, הוא זרע חיטה וחרצן, ואחר כך שעורה וחרצן, וזה בא ללמד מה שאמרנו דרך אגב, דיקה תרי גבני כליים ולהפוקי מדרב יושיה. דיאמר רב יושיה, עד אין כליים, אין איסור כליים, עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, עד שבמעשה אחת, בזריעה אחת, יש לך שלושת המינים האלו ביחד. זו שיטת רב יושיה. כמשמלן, הדוגמה של הזורק כליים כליים אומרת לנו דחיזרע חיטה וחרצן או שעורה וחרצן נמי מחייב. זה לא כמו רב יושיה. אז אין כאן מקור שעומד מאחוריו סומכוס בדוגמת שני זיתי חלב בהלם אחד. לפני שנתקדם על הנקודה האחרונה, נסתכל ברש"י. דיבור המתחיל לעולם רבנן ובשתי התראות, ודקה שלך פשיטה, אם אדם קיבל שתי התראות ודאי חייב פעמיים. כמשמלן, מה ש... המשנה, מה שהמקור התנאי הזה מחדש לנו, דיקטרי גבני כליים, דבין חיטה וחרצן ובין שורה וחרצן אבו כליים, ולהפוקי מדרב יושיה דבי שלושתן כאחד. אז אנחנו חוזרים לגמרא בחיפוש מקור שסומכוס סובר אחר שני זיתי חלב בהלם אחד חייב פעמיים שתי חטאות. אז תשמע, נביא מקור תנאי מסוגיית גיד הנשה, ואנחנו נתייחס כעת לגיד הנשה של שתי ירחות של בהמה אחת. מה זה שתי ירחות? ירח ימין וירח שמאל. אנחנו ניגע פה בגמרא, אבל הסוגיה העיקרית זה בפרק גיד הנשה. כמה גידי נשה באמת יש בבהמה, אם רק בירך אחד, ירך ימין, או מה שקיים במקביל בירך שמאל גם כן באיסור גיד הנשה. אז המקור כאן אומר, אכל מזה כזית ומזה כזית, מגיד הנשה מירך ימין וגיד הנשה מירך שמאל של אותו בהמה, סופג 80. רב יהודה אומר לנו סופג אלא 40. שיטה רב יהודה בפרק גיד הנשה הוא בדעה שהגיד שייך רק בירך אחד, לא בשני ירחות. אז מה שרבי יהודה כותב פה אינו סופג אלא 40, זה רבי יהודה לשיטתו שגיד הנשה נוהג רק בירך אחד. היכי דמי, מה הם הפרטים, הנסיבות שקיימות מאחורי המקור הזה? היא למה בזה אחר זה ובשתי התראות הוא אכל כזית מימין והיתרו בו, ואחר כך אכל ואחר כך היתרו בו שוב פעם ואכל כזית מגיד שמאל. רב יהודה פה אמר סופג 40. אנחנו אמרנו שלפי רבי יהודה גיד הנשה שייך רק בירך אחד, אבל אנחנו לא, ודאי לא התכוונו לומר באיזו ירך. רב יהודה שיטתו באה לידי דיון בפרק גיד הנשה, האם זה שהוא אומר ירך אחד, האם זה מטעם ספק שהוא לא יודע אם זה ירך ימין או ירך שמאל, או פשוט לא שנוהג בירך אחד והיינו בירך ימין בלבד. אבי יהודה פה אומר הוא מקבל מלכות אחד אחרי שהוא אכל משניהם. אז אנחנו כאן נברר ביחד הגמרא ואחר כך רש"י ליתר דיוק ועומק בשיטת רבי יהודה. אז מה מדובר פה? אם מדובר בזה אחר זה בשתי התראות, מה איתי מדי רבי יהודה? למה רבי יהודה מחייב בכלל? התראת ספק היא, ושמינה די לרבי יהודה דאמר התראת ספק לא שמה התראה. מה זה התראת ספק פה? אם אנחנו נתפוס שרבי יהודה אמר זה נוהג בירך אחד אבל לא ברור אם זה ירך ימין או ירך שמאל, בכל פעם שבן אדם קיבל התראה זה התראה בלי אמרה ודאי. למה? אדם עומד לחוק כזית מירך שמאל, לפי רבי יהודה מה אומרים לו? הרי אולי זה החיוב של גיד הנשה, זה נקרא התראת ספק, התראה בניסוח ספק או כשהכל עומד בספק, זה לא נחשב התראה. והגמרא תוכיח את זה בקטע שאתם רואים בסוגריים בשורות הבאות. אז זה לא יכול להיות שעל זה דובר, שמדובר באכילת הכזיתים של הגיד בזה אחר זה, אחרת רבי יהודה לא היה מחייב כלום. ברש"י, מה הייתה עם עד רבי יהודה? אם אמרנו שזה בזה אחר זה בשתי התראות, למה רבי יהודה, מה הטעם שהוא אומר, דאמר אינו סופג אלא 40? לא הווה לי מילקי כלל, ממשיך רש"י, כל אחד ואחד התרעת ספק הוא. והמסף כלי לרבי יהודה באיזו מהן, מאיזו גיד, נוהג בשל ימין או בשל שמאל. דקתני הטעם, המשנה שמה במסכת, בפרק גיד הנשה, בהמשך המסכת, כתוב, הדעת מכרעת שהוא של ימין. והיא באה אלו, כאן רשי ממשיך לצטט מהגמרא שם, פשיטה לי של ימין, האם מה שכתוב פה ודעת מחת, האם זה אמרה ודאי שזה פשוט של ירח ימין, ומהי דעת, דעת תורה, או ספוקים מספקה לי, ומהי דעת, דעת נוטה. הוא נוטה לומר שזה ימין, אבל לא בוודאות. השאלה נשאלה שם, מה שיטת רבי יהודה? ומדלו פשטי מהאפ, הגמרא לא מכרעת השאלה הזאת ממה שכתוב פה, שאינו סופג אלא 40, שמה מפשט פשיט עלי, שזה פשוט רבי יהודה שזה ירח ימין, שמה מינה לב בשתי התראות כאמר דהשמין עלי, כאמר התראת ספק לא שמה התראה. אז אנחנו רק נחזור לנקודה האחרונה שרשי מאיר, שבזה שרב יהודה אומר אינו סופג אלא 40, ובכל זאת לא פושטים את השאלה שזה פשוט רב יהודה שזה ירח ימין, אז אם לא פושטים את השאלה, אז כנראה לא דובר פה בשתי התראות. אז אנחנו נחזור לגמרא ונשים לב לקטע שבסוגריים. אחרי הסוגריים הגמרא אומרת אלא פשיטה בבת אחת ובהתראה אחת, שמדובר באכילה מהגיד הנשה משני הירחות בבת אחת ובהתראה אחת. ואם זה מה שקרה, אז הוא ודאי אכל גיד אנשיה אסור, זה או ימין או של שמאל, אבל הוא אכל את שניהם בבת אחת. אז אנחנו יכולים להבין את שיטת רבי יהודה, ומבחינת התנא קמא שאומר סופג 40, כי התנא קמא בדעה שהאיסור נוהג גם בשל ימין וגם בשל שמאל. אז אנחנו נחזור לזה עוד פעם אחרי הקטע שבסוגריים שנחזור כעת. אמרנו שלפי רבי יהודה התרת ספק לא שמה התראה. דתניא, כאן אנחנו נתייחס לאדם שנולד מאמו אחרי 7 חודשי הריון, אבל מה הרקע? האמא הזאת היא פרשה מבעלה הראשון, והיא לא המתינה את 3 החודשים הנדרשים להמתין עד שהיא מתחתנת עם גבר שני. היא לא המתינה. אז תוך חודשיים היא כבר התחתנה עם גבר שני. אחרי 7 חודשים הולידה בן, ילד. הילד הוא בן של מי? האם הבן של הראשון? אנחנו רק נוסיף שאמרנו שהיא צריכה להמתין 3 חודשים. 3 חודשים האלו של המתנה הם כדי להכיר אם היא מעוברת או לא. אחרי 3 חודשי הריון, התפיסה היא שרוב נשים הריונן ניכר אחרי 3 חודשים, אבל היא לא המתינה. אז היא ילדה ילד אחרי 7 חודשים, אחרי שהיא התחתנה עם הגבר השני. מי אבא שלו? או הגבר הראשון, וזה היא כבר הייתה חודשיים בהיריון אחרי שהיא בזמן שהיא התחתה עם הגבר השני, אז זה ילד של 9 חודשי הריון מהראשון, או היא לא הייתה בהיריון והיא הלתה מהגבר השני והיא הייתה הריון מקוצר והיא ילדה אחרי 7 חודשים. זה הרקע. עכשיו אותו ילד גדל, נהיה בר מצווה, ושני הגברים האלו הם שהספק אבות נקרא להם, הם עומדים על ידו, וכאן הסיפור מתחיל. היכה את זה וחזר והיכה את זה, או כילל את זה וחזר וכילל את זה, או שהיכה שניהם בבת אחת, או שכילל שניהם בבת אחת, חייב. תנא קמא בדעה שהתראת ספק שמה התראה. תראו, לפני שהבן אדם הזה עבר את העבירה, כדי להניש אותו צריך לקבל התראה. אז יתרו בו, תשמע, יש לך, יש כאן שני גברים, אחד ראובן, אחד שמעון, אנחנו לא יודעים מי האבא של הזה, הבן הרע הזה, וקיבל התראה, והיכה את זה, ועוד פעם התראה והיכה את זה, לפני ההכאות האלו, קיבל התראה. זה התראת ספק, כי לא יודעים מי האבא שלו. לא משנה, לפי התנא קמא, רש"י מציין, התראת ספק, שמע התראה, נקרא התראה לכל דבר, ויכול להביא לידי עונש. ורבי זה אומר, בבת אחת, חייב אם הוא היכה את שני הגברים האלו, ובין ושימון, אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל, באותה שנייה, אז הוא חייב. בזה אחר זה, פטור. למה? כי אם זה בזה אחר זה, בכל מכה קדם לו התרה, אבל איזו התרה? זה התרת ספק. התרת ספק לא שמי התרה. אז מכאן זה ההוכחה שהבידה סובר, התרת ספק לא שמה התרה. לכן המקרה של גידי הנשה שורחל ורבידה מחייב מלכות, זה לא היה יכול להיות בזה אחר זה, כי לפני כל אחד זה יהיה התרת ספק מבחינת רבידה שגיד הנשה נוהג רק בירך אחד, ואנחנו לא יודעים באיזו מהן. אלא ממשיך הגמרא פשיטה בעניין גיד הנשה, מה הסיפור? בבת אחת ובתרת אחת. אז הוא אכל כזית מגיד ימין, כזית מגיד שמאל, והכניס בפיו את שני הגזיתים האלו, גזיתים האלו בבת אחת. לפני כן הוא הותרה בהתרה אחת, והתנא קמא אמר ספק 80 כפליים. הגיד הנשה נוהג בשני הירחות וכל שני כזיתים. ומן תנא קמא שמחייב 80, אילי מה רבנן דפליגי עלי דסומחוס. שוב פעם, אותם רבנן במשנתנו, שאחרי שהוא שחט דור א' ודור ג', הוא שחט דור ב', דור אמצעי, הוא שחט בעצם שתי פרות, ובשחיטת הדור האמצעי, שאחרי שהוא שחט גופין מוחלקין, הוא חייב סך הכל רק 40. האשתו מה אתם דגופין מוחלקין, דור א' ודור ג', פטרי רבנן, הם מחייבים רק על מלכות אחת, לא כפליים. אחה בגיד הנשה לא כל שכן, שיחייב רק אחת. אבל יש לנו תנא קמא שמחייב כפליים. אז מי התנא קמא? אין עליו סומכוסי. ומכאן אפשר להסיק אולי שסומכוס סובר שני זיתי חלב בהרם אחד חייב שתיים, כמו כאן שהוא חייב כפליים. כאן שמדובר במזיד, אז חייב שתי מלכיות, זה באותו משקל, שכמו בשוגג הוא בא לידי שתי חטאות, כאן במזיד הוא בא לידי שתי מלכויות, למרות שזה היה בהרם אחד ובהתרה אחת. ממשיך הגמרא, דוחה מה שאמרנו, לעולם בזה אחר זה ורבנן. אז למה רבי יהודה מחייב בכלל? והי תנא סבר לה כי אידך תנא דרבי יהודה. אם שוב פעם רק נחדד על מה מדובר, בזה אחר זה הרבנן מחייבים 80, בסדר, זה שיטתם שגיד הנשה נוהג בשתי הירחות. אבל מה עם רבי יהודה, שגיד הנשה נוהג רק באחד, ואנחנו מסופקים? אנחנו קראנו את הרש"י מוקדם יותר, שמכאן אנחנו לא פושטים את השאלה מה עמדת רבי יהודה. אז בינתיים רבי יהודה מסופק אם זה בירך ימין או ירך שמאל, ו וכל התראה הייתה בעצם התראת ספק, אז איך הוא חייב בכלל? עונה הגמרא שיש עוד דעה בהסבר שיטת רבי יהודה, זה כאילו כאן את רבי יהודה, דרמה התראת ספק שמה התראה, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שגם אם ההתראה היא בניסוח או מנוסחת בסגנון ספק, או המציאות הוא ספק, זה יכול להביא לידי עונש. אני אמרתי שהמציאות ספק, אבל אחרי הכל הוא עבר באופן ודאי. דתניא, והנה המקור. אנחנו מדברים בעניין איסור נותר, וביתר דיוק בקורבן פסח. כתוב בתורה, לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. יש לאו שאומרת, לא תעבור על איסור נותר, אל תשאירו, בוא נגיד, אל תשאירו מהבשר. ואם השארתם עד בוקר, אז יש מצוות עשה לשרוף הנותר באש. רש"י שלוש שורות מהסוף אומר, באש תשרופו, עשה הוא, ולאו שניתק לעשה, אין לוקין עליו. איסור לא תעשה שבתורה, שהתורה גם כותבת עשה אחריו, זה מנתק את הלאו מלאו רגיל שחייב מלכות, והתורה אומרת שבמקום מלכות תקיים את העשה, ואז אין לוקין עליו. וממילא המותיר בפסח פטור. ממשיך הגמרא לדף פי ג' עמוד א', בא כתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לוקין עליו דברי רבי יהודה. עכשיו, באותו מקרה, מה הייתם אומרים אם לא היה כתוב עשה באיש תשרופו? יש רק לאו. אם היה רק לאו, אז אנחנו מדייקים מפה, כן היו מלכות. עכשיו אדם שוחט את הקורבן פסח, צמוד למעשה צריכים להטרות פה. אומרים, בסדר, שחטת, תקפיד שלא תשאיר ממנו. עכשיו, האם הוא ודאי ישאיר? לא, זה ספק, אולי הוא יאכל את זה. רש"י כותב שורה ראשונה, בא כתוב ליתן עשה, תאמה דבר כתוב, תאמה שהוא פטור ממקום בגלל שבא כתוב וכתב במפורש עשה. הלאו אחי, אם התורה לא הייתה כותבת באופן מפורש מצוות עשה באיש תשרופו, לא, כי כן היה מקבל מכות. אף אגב דרת ספקי, דכל אימא תיאטרו בי, כל זמן שהם יתרו אותו בן אדם עם הקורבן פסח שלו, מצי, אמר, הוא יכול לענות. עקתי לילה, הוא עדיין, זה לילה, עדיין לילה, אז עד שיבוא האיסור של השרת בשעת בוקר, יש פרק זמן בין ההתראה והעבירה. אז הפרק זמן הזה הוא מכניס אותנו בספק אם הוא בכלל יעבור. אז מה רואים מכאן? לולי מצוות עשה, רבי יהודה היה מחייב מלכות, למרות שמציאות ההתראה זה התראת ספק. נמשיך בגמרא, רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה. רבי יעקב חולק על התנא קמא ואומר, זה לא הסיבה של הפטור, אלא משום דאבילי לאו שאין בו מעשה עליו. איזו לאו יש פה? לא תותירו ממנו עד בוקר. אין פה פעולה. זה פשוט האי אכילה, זה האי, החוסר מעש, האי פעולה מביא את אדם לעבירה הזאת של השרת הבשר. אז זה נקרא לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. זה הסיבה שאין מלכות, ולא בגלל שהתורה כותבת מצוות עשה. אז לבינתיים אנחנו לא מצאנו מקור שבו רואים שסומכס סובר אחר שני זיתי חלב בהלם אחד חייב שניים. אז נמשיך בחיפוש. תשמע, אחר שני גידין משתי ירחות, משתי בהמות. כאן הוא אכל גיד הנשה של ירח ימין, אבל מה? משתי בהמות. סופג 80. רבי דה אומר, אינו סופג אלא 40. איך ידמי? הנה, אם הבא זה אחר זה הוא בשתי התרות. וכאן אנחנו נצא מהנחה שלרב יהודה זה פשוט באופן ודאי שזה מירח ימין. רש"י בשורה רביעית כותב משתי ירחות של שתי בהמות ומדנקת שתי בהמות שמה מינה בימינות, כאמר ותנקמה דאחה כרב יהודה סבירלי די נוהג אלא באחת בירח אחד, ומהפשטין ברגיל הנשא דפשיטה לילה ביהודה דבימין. כאן זה גישה נגיד שונה ממה שהסברנו בעמוד הקודם, כי פה שאנחנו מצטטים כאן ממקור שונה. לפי המקור הראשון לא היינו לא, על סמך המקור בעמוד הקודם לא יכולנו להגיע למסקנה שפשיט עלי רבי יהודה שזה ירח ימין, אבל כאן כן. נמשיך בגמרא. אחרי שראינו שלפי התנא קמא באכילת שני גידים משני יריחות משתי בהמות הוא סופג 80, רבי יהודה אומר אינו סופג אלא 40, היחידמי אם לימה בזה אחר זה ובשתי התראות מי טיימא דרבי יהודה דמה 40 ותו לא, למה רק 40? מאחר שקבענו שלפי רבי יהודה פשוט שזה הגיל הנשא נוהג בירך ימין, אז הוא אכל אחרי שקיבש שתי התרעות, הוא עבר פעמיים עבירה, אז למה רק מלכות של 40? זה כאן מלכות אחת ולא כפליים, אלא פשיטה בבת אחת ובחד ההתראה. הוא אכל את שני הגידים האלו בבת אחת וקיבל רק התרעת אחת. מה תנא קמא? מי התנא קמא שאומר סופג כפליים 80? אילי מה רבנן דפליגי עלי דסומחוס? במשנתנו בעניין שחיטת האותו ואת בנו אחרי שהוא שחט דור א' ודור ג', שחט דור ב', דור אמצעי, הרבנן אמרו שהוא סופג רק 40. ומה אתם דגופים מוחלקים? פטרי רבנן, הם אומרים חייב רק אחת, אחא שאדם אחד אוכל, לא כל שכן שיהיה רק אחת, וכאן התנא קמא אומר סופג 80. אלא לאו סומכוס היא. והנה זה אמור לשמש כמקור, שאחר שני זיתי חלב בהלם אחד, חייב שתיים. הגמרא דוחה, לעולם בזה אחר זה. ודקאמר מיתיימא דרבי יהודה, למה רבי יהודה מחייב רק 40 ולא 80, לא כפליים? כגון דלת בי כזית, אין כזית באחד מהן, אין כזית באחד מהן ובאחד מהן יש. רש"י דלת בי כזית בכמה או בבטרה אלא בחד מניו. ו תנא קמא רש"י ממשיך ותנא קמא שהוא בכל זאת מחייב 80, למה מחייב? הוא חייב מחייב כפליים למרות שאין כזית באחד מהם, אין כזית דכסבר בריאה הוא, הוא בריאה משהו מושלם, בריאה זה משהו כמו חי, כאן זה בא מן החי פה והוא מושלם. יש כאן דיון של בריאה גם בעניין נגיד פירות שלמים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זה בעצם אם אני לא טועה זה מחלוקת במשנה במסכת מכות. ובריאה אין צריכה שיעור כדתנן במסכת מכות, והנה הציטוט שהזכרנו מקודם. אבל אנחנו נחזור לגמרא. דתניא, נמשיך בגמרא, למה רבי יהודה מחייב רק 40? אך לא ואין בו כזית, הוא אכל דבר שלם אבל אין לו כזית, כמו שאמרנו, אבל מה שהוא אכל זה שלם, אז הוא נקרא בריאה, חייב. זה מספיק לחייב לפי התנא קמא. רבי יהודה אומר עד שיהיה בו כזית, זה לא נחשב, הוא לא מחשיב בריאה כמספיק לחייב. ולכן במקרה שלנו שהוא אכל שני גידין אבל אחד מהם היה פחות מכזית ואחד היה כזית, אז הוא חייב רק על שיעור כזית, לא אי אפשר לחייב אותו על משהו נוסף, מאחר שהמשהו נוסף היה לו פחות מכזית. עד כאן שיעורנו להיום.